רדיו סול סיוע אייר, הרדיו של ישראל.
יפו סיוע אייר, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי, ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לך שוקי, צהריים טובים לכל הצופים והמאזינים, וצהריים טובים לאורח היקר שלי שמוליק רוזנטל. מה שלומך? תתקרב למיקרופון שישמעו ששלומך נהדר. ואנחנו את השיר שלנו הראשון נשמע ונקדיש אותו לאורח שלנו שמוליק, שמחר יש לו יום הולדת. השיר נקרא חלק מהזמן של עידן עמדי, אז אנחנו נצא, קודם כל נתחיל את התוכנית עם ברכה ליום ההולדת. אז שיהיה במזל טוב, פרומו מום הולדת שמח.
אה, חבל הזה, תודה.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בועה בפנסי החור, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שווים לחיות. ולפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות, כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. לשמוח להרפות מכל מה שכבר לא. בחלון קטן מולי בועה בעיר הישנה, שאהבתי לאהוב היא אהבה אותי בחזרה. ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות,
לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים שסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא לחשוב על כל מה שרציתי להיות ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר לפעמים שסתם צופה על הבנות כל כך קשה לי להפסיק את הדמעות כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר
אז שמוליק היקר, שפע ברכות ליום הולדתך.
תודה רבה.
ואיזה כיף שאתה הגעת היום אלינו לכאן, לחגוג את פרומומום הולדת שלך. אנחנו לא נשאל בן כמה אתה, כמו שאנחנו לא שואלים אישה, יש נשים שאומרות, אבל יש כאלה שלא.
אין לי בעיה.
אז בוא ספר מה עשית ב-20 שנים האחרונות, 30, מאז שנולדת.
לא, אז נתמקד רק במשטרה.
יאללה.
אז אני פרשתי מהמשטרה לפני כשנתיים וחצי. בתפקיד האחרון הייתי ראש מפלג המודיעין של היחבל בלהב 433. יחבל, יחידה לטיפול בפשעים בינלאומיים וחמורים, כל המכוניות שמתפוצצות, ארגוני פשיעה, מבצעים בינלאומיים, מבצעים שהשתיקה יפה להם, שעדיין לא התפרסמו וכנראה גם לא יפורסמו. חלומו הרטוב של כל איש מודיעין. הטופ של המודיעין במשטרת ישראל. לפני כן פיקדתי על יחידות מבצעיות של המשטרה, הייתי מפקד תחנת רמלה, 32 שנים אינטנסיביות ברחוב.
וואו, איש שטח.
איש שטח, חתול רחוב.
ממש.
חתול רחוב.
ממש.
מה שאני ראיתי, מה שאני חוויתי, באמת מעטים יכולים להכניס את זה לפנטאון שלהם. וזה בעצם מוליד את הרעיון, מה אני עושה עכשיו. כמי שראה את כל תחלואות החברה, את העוולות הקשות של הסמים, הימורים, התמכרויות, אלימות, מוות, אני החלטתי בפרישה שלי לצאת למסע. מסע טיפה תמים, אולי אפילו יומרני, בהגדרה, להציל ילדים מהסמים. אומר, קובע קטגורית, מעטים, את בכלל לא, לא, אנשים פשוט לא מבינים מה זה סמים. התפיסה שרווחת ברחוב, התפיסה שלפעמים מקדשת את השימוש בסמים, שלא לומר אפילו מעודדת, היא כזאת שבסופו של דבר מפילה חללים. ואני החלטתי לבוא ולהנגיש בגובה העיניים לכל האוכלוסיות, מה זה בעצם סמים, מה הנזקים ומה ההשלכות, מה המחירים הקשים של ההתמכרויות, ובעצם כשפתחתי את העסק שלי שנקרא ללא פילטרים, אני עושה כמה וכמה דברים. אני מרצה היום בחינוך הפורמלי, הלא פורמלי, כל מה שקשור למה זה סמים, איך זה סמים, מה זה אלכוהול, מה קורה במוח האנושי שהוא פוגש בכלל סם. אני נותן דגש בעיקר על הנושא של הקנאביס, שבכלל אני טוען שהם כל החטאים, זה החיבור האסוציאטיבי בין זוג המילים האלה, קנאביס רפואי, קנאביס רפואי.
אחר כך אנחנו נדבר על זה.
כן, אני אשמח מאוד להתייחס לכל האווירה הכללית שקורית פה.
במבוא, מה שנקרא.
כן, כן, לגמרי. אז רק לומר שבסוף בסוף אין כל החטאים קנאביס רפואי, כי אסוציאטיבית זה יוצר איזשהו רושם קנאביס רפואי, רפואי זה טוב, אז יאללה בוא נעשה רפואה מונעת וניתן בג'וינטים. אני נותן דגש על כל מה שקשור לסמים כימיים וסינתטיים, כל מה שקשור למסיבות טבע, תרבות המועדונים, ונקדיש לזה גם זמן היום כדי להנגיש לקהל שלנו את האמת העובדתית על הנושא הזה. מה זה בכלל התמכרות? מה קורה במוח האנושי שהוא פוגש את הסם? מה זה התמכרות? אם אני יכול לשים רגע כותרת, התמכרות זה שהראש אומר לא והיד עושה כן. אין לך שליטה על החיים שלך, יש לך משהו אחר שמנהל אותך וזה לא אתה. עצוב ואומללות, אסון גדול. אני מרצה בצהל, חיילים, מפקדים. אני מרצה באוניברסיטאות, בבאר שבע, בתל אביב, בית ספר לסוציולוגיה, בית ספר לרפואה. אני לוקח את הרחוב ומביא אותו לאקדמיה. מנגיש לבעלי המקצוע מה באמת קורה ברחוב. כי לפעמים יש איזשהו נתק בחוסר ידע הזה, ששוב, עלול להטעות ולהביא את מה שאנחנו רוצים למנוע. אני אומר אנחנו כי אני לא בודד, אבל לא אכפת לי לגמרי להיות המצביא בשער ולהיות הלוחם שיוצא כנגד כל מה שעוד מעט אני אשמיע. והאמת היא שאין לי שום בעיה להשמיע, ואני עושה את זה בחפץ לב, אני עושה את זה ממקום כואב, ממקום מודאג. ו...
אני איתך, אז אתה לא לבד. זה כבר עושה אותנו שניים, ואני יודעת שזה לא רק שנינו, אני יודעת שמדובר באלפים. ואני יודעת כמה פעמים יצא לי ויוצא לי לכתוב פוסטים זועמים שמן הסתם אחר כך יצא שאנחנו נדבר. אתה היית אמור להגיע ולהתארח לפני שהתחיל כל עידן הקורונה, שכבר נמאס להשתמש במילה הזו. ובעצם 3 חודשים או 4 חודשים כבר שאנחנו בתוך הסיפור הזה, אני יודעת שיש... השפעות מאוד 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 חמורות וחריפות גם על בני נוער ולא רק בהקשר הזה של סמים, ואני בטוחה שיש דברים של שימוש בסמים, ואני בטוחה שיש דברים שאתה תאמר אותם היום שלא היית אומר אותם לפני 4 חודשים, כי משהו קרה, משהו לא טוב קרה. אם היו רווחים מסוימים מהתקופה הזו, מסוימים ממש בצמצום אני אומר, אז הרי שהעניין הזה של שימוש בסמים וזה שהיינו בסגר ומצאו כל מיני דרכי מילוט כאלה ואחרות שמן הסתם אתה תכף תדבר כי אתה איש המקצוע בתחום, אז בוא ככה סבר את אוזנינו.
כן, אז לצורך העניין התקופה הזאת של הקורונה, אם אמרתי לפני כן מפיל החללים, אז זה היה איזשהו פיק. כי בסופו של דבר האווירה והתחושה הזאת של דחקו אנשים לפינה והלחץ והחוסר עונים והחוסר ודאות יצרה שני אפקטים. אפקט אחד זה המחורים הנקיים שהיו, התנקו, יצר אצלהם איזשהו משהו.
בוא תסביר מה זה מחור נקי, כי אתה ואני מכירים את המושגים,
אז אני אעמוד על זה.
אבל חשוב שתסביר את המושג.
אז אני אעמוד על זה. לצורך העניין מחור זה כל מי שבסופו, נתחיל ככה, יש 3 רמות שימוש. שימוש, שימוש לרעה והתמכרות. שימוש זה כל מי שניסה לפחות פעם אחת משהו שקשור לסם. ואני מדבר עכשיו על סמים מסוכנים ולא סמים. בגדול, סמים זה מה שחוקי, סמים מסוכנים זה מה שלא חוקי, על פי פקודת הסמים המסוכנים של מדינת ישראל. אז שאני אומר שימוש, זה מי שישתמש לפחות פעם אחת בסם אסור, בסם מסוכן לפי הגדרת החוק, לפחות פעם אחת. שימוש לרעה זה מי שבעצם הרבה בתדירות קצת יותר גבוהה מהשימוש, ובסופו של דבר זה משהו שהתחיל לנהל אותו. למור, אם ניסית להפסיק ועכשיו יש סימנים של לחץ, עצבנות, שלשולים, תסמינים פיזיים, אתה נמצא במצב של טרום התמכרות. התמכרות, כבר אמרתי, שהראש אומר לא, היד עושה כן, אין לך שליטה על החיים שלך, וזה מנהל אותך. אז עכשיו לשאלתך, מחור נקי, זה מישהו שפעם היה בקטגוריה של המחור, עשה תהליך קשה, אני אומר לכם קשה, מניסיון, אני מטפל גם במחורים, גם בזה אני אגע עוד מעט, בכל ההתמכרויות, תהליך קשה, מפרך, כי בסופו של דבר אתה אמור לנצח את עצמך, את המוח הפגוע שלך. אז ככה, מחור זה מי שמשתמש בהתמכרות אובססיבית, ומחור נקי זה מי שבעצם הצליח להתנקות. מה שנקרא אצלנו בשפה שלנו רק להיום. אז ככה, מחורים נקיים שכבר היו בשלב של הניקיון, כתוצאה מהאווירה, הלחץ, החוסר עונים, יצא להם לחזור חזרה להשתמש. ומצד שני, הצעירים שטרם התנסו, גם פה היה להם איזה סוג של לגיטימציה, גם לחץ, גם איזה משהו שצריך להבין שהסם בסופו של דבר מכניס אותך לתוך איזה מציאות מדומה, לתוך איזה בועה שמספרת לך סיפורים כאילו, בדגש על כאילו הכל טוב, ששום דבר בפועל בחיים האמיתיים לא טוב. אז לצורך העניין בתקופה הזאת של הקורונה, שוק הסמים עלה ב-60%, בדגש ובעיקר לתחום הזה של הקנאביס, שעושה איזה סוג של הזיה, סוג של איזה תחושות שמספרות, שוב, החומר מספר לך סיפורים, אז זה הנזקים הגדולים של הקורונה
אני
בתחום.
אני עוצרת אותך רגע ברשותך, לי תמיד, תמיד, אוקיי, לאורך כל השנים שאני זוכרת את עצמי מתווכחת עם אנשים בנושא הזה, ולא משנה מה הגילים שלהם, אני אומרת שמתמכרים גם לקנאביס. אולי גם לחשיש. לא יודעת.
אני אגע בזה.
ותמיד מתיחים בי מה את מבינה, מה את יודעת, תסתכלי מה קורה בהולנד, תסתכלי אמסטרדם ממוקד יותר, כן, לאו דווקא הולנד רבתי, תסתכלי מה קורה פה, תסתכלי מה קורה שם, והנה אוטוטו יקרה גם פה, שזאת נקודה בפני עצמה, רק על זה אנחנו יכולים לנהל כאן שיח של שעות. אז לכל אלה שאני באה ואומרת, אני צודקת או אני טועה, כאילו הנה המומחה יושב כאן, תן לי את האמת בפרצוף, מה שנקרא.
נדבר רגע על האמת העובדתית.
ברור, רק עובדתית. אנחנו לא במקום של מה דעתי הרגשית, אלא דעתי העובדתית, נטו מתוך מחקרים וכאלה.
לגמרי. כשאנחנו מדברים על צמח הקנאביס, צמח הקנאביס בגדול מורכב משני מרכיבים עיקריים. החלק הראשון נקרא THC. THC זה חומר שבעצם יוצר שני אפקטים. אחד את אפקט הסטלה, והשני את האפקט בהמשך של ההתמכרות. החלק השני הוא בעצם נקרא CBD. CBD זה מכלול הסגולות הרפואיות.
זה לא השמן הזה?
לא, לא, שנייה, אני אעשה פה סדר בהכל.
זה גם שמן.
מה?
זה גם שמן שאפשר להשמן.
שנייה, אני אגע פה בהכל. ו-CBD זה בעצם מכלול התכונות והסגולות הרפואיות שיש לצמח. אומר לכם, אי אפשר לקחת את זה מהצמח, הצמח הזה הוא קוסם. אבל הוא קוסם שיודע לעשות אנשים חולים לבריאים ואנשים בריאים לחולים. וכך צריך להתייחס אליו כאל תרופה.
וואו, איזה משפט. אני חושבת שזאת הייתה צריכה להיות הכותרת של ההגעה שלך לכאן.
אני כנראה יפתיע.
קח את המשפט הזה ושנן אותו לעצמך. אמיתי. אני חושבת שזה וואו, כאילו.
אז ממש. עוד מעט אנחנו גם ניגע במסרים, ולא מעט הורים צופים בנו כעת, ועלו לשידור כדי לקבל כלים, ואני גם על זה אני הולך לדבר.
ורק ברשותך, טוב שאתה מזכיר לי, אני לא השארתי מספרי טלפון כמו שאני נוהגת, מרוב ששמחתי לקראת יום ההולדתך, יום הולדתך שיחול מחר.
תודה.
אז הטלפון, מי שיהיה מעוניין להתקשר ולשאול את שמוליק, אותנו פה איזושהי שאלה באולפן, 03-677-3636, ומי מכם שירצה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ מוזמן לעשות זאת ל-053-807-1213. בבקשה.
כן, אנחנו חוזרים חזרה למרכיב של הקנאביס ולטעות שרווחת בציבור. צריך להגיד שדווקא היום בתוך האווירה הזאת של אלק לגליזציה וחברי כנסת שקוראים, אני בכוונה גם לא מזכיר שמות, שקוראים למהפך ולמובילים את הנושא הזה של החקיקה, שינוי בחקיקה. לתוך זה אני מוסיף הרבה מאוד אנשים מובילי דעה, עיתונאים, שנותנים לזה במה. אנשים משווקים לנו את כל הנושא של הגליזציה על הקטע של ה-CBD, על הקטע שיש אנשים שהם מסכנים והם חולים, ויש להם בעיות מוטוריות וקוגניטיביות, וזה עוזר. אומר לכם עוזר, אבל זה עוזר לאנשים שרופא מורשה, שהוסמך על ידי משרד הבריאות, קבע שזה התרופה שטובה להם, ובאמת התרופה הזאת עושה להם פלאים. אבל בסוף לוקחים בתקשורת את הילדים המסכנים האלה שהם בוכים, ואחר כך רואים איך הם רגועים ועוד כהנה וכהנה, שזה לא יותר ממניפולציה זולה, ושוטפים את המוח לאנשים התמימים והלא מבינים, עד כמה אלק זה תורם וזה עוזר. אז זה עוזר רק לילד הזה, וזה עוזר רק למקרה כזה או אחר, זה לא משהו שהוא גורף. עכשיו צריך להגיד, הבוקר פורסם בידיעות אחרונות, כתבה גם על הנושא הזה שהם מובילים, ושם נאמר שאחד מחברי הכנסת, אני שוב לא אומר שמות, אומר שיש בארץ יותר ממיליון משתמשים, אומר יש יותר ממיליון משתמשים. יש יותר ממיליון משתמשים, כתוצאה מהעובדה שאנשים פשוט לא יודעים מה המשמעות, מה הנזק, מה ההשלכות, וכתוצאה מזה רוכבים פה על איזשהו גל שלטעמי, אם אנשים יודעים מה הנזק האמיתי, ואומרת אני אגע קצת בעובדות, אם אנשים יודעים מה באמת הנזק האמיתי, הם לא היו מתקרבים לזה. לאמור, שאני אומר אנשים, אני מדבר על בני הנוער. כי כשאני לקחתי על עצמי את המשימה הזאת, לקחתי משימה למנוע את ההדלקה של הג'וינט הראשון. כי once הדלקת את הג'וינט הראשון, יש סיכוי יותר מסביר שאתה תמשיך הלאה, ותעבור מהמצב של המשתמש, שימוש לרעה והתמכרות.
אתה אומר, לקחת על עצמך את המשימה, ואני יודעת עד כמה זה נכון, אני עוקבת אחריך, אנחנו כבר בקשר חודשים רבים, וזו הסיבה שגם הזמנו אותך לכאן להתארח, ואני אומרת, מה זה לקחת את המשימה? כאילו, זו צריכה להיות משימה לאומית. זה צריך להיות משהו שהמדינה שמה פה נכון. משאבים ותקציבים, נכון. ומה
הצודקת,
קורה?
את צודקת, את צודקת. אז אם אני הולך רגע ואני מדבר מדינה, אז אני רוצה רגע לפרוט את זה, בוא נדבר רגע על משרד החינוך. כי בסוף זה יושב בחצר של משרד החינוך. על משרד החינוך מוטלת האחריות ויש לו את המנדט להוביל תהליכים שמונים התנהגויות בסיכון, שמגבירים את התודעה, את המודעות לכל מה שקשור להתנהגויות בסיכון, ומתוך המקום הזה לצאת לרמה של התנהגות שדוחה בעצם התנהגויות בסיכון. רוצה לומר שבסוף מהניסיון שלי, משרד החינוך בתוכניות שלו, של ממש יוצאות משם ברמה הלאומית, על הפלטפורמה של בתי הספר, שום דבר לא קורה. בטח לא דברים שהם ממשיים. ובסוף בסוף זה יושב רק על, ומניסיון אני אומר, על יוזמות של מנהלים, שמבינים שיש פה בעיה גדולה, שעושים את המלחמות הקטנות שלהם, בתחום של האחריות שלהם, בבתי הספר, אולי בסוג של משהו עירוני. ואני, שמוליק רוזנטל, יחד עם אשתי גילה, אנחנו עושים את המלחמה הקטנה שלנו, ואנחנו ביחד, מבחינתנו, כל ילד שאנחנו מצליחים להציל, אנחנו ישנים בלילה עם התחושה של הסיפוק שעשינו דברים טובים. צריך לומר פה עוד איזושהי מילה לעניין הובלה של תהליכים. יש היום איזה סוג של ניצול הזדמנות שבמסגרת חלוקת התיקים החדשה המחודשת, ויש הרבה ביקורת על מה שנעשה פה, ואני לא נכנס לזה. הנושא שהיה תת נושא במשרד לבט"פ, לצורך העניין, הרשות למלחמה בסמים, אלכוהול ואלימות, עברה לרשותה של שרה, שהיא קיבלה מנדט מלא על זה. אני עדיין לא יודע להגיד מה היו התקציבים, אני לא יודע להגיד באמת מה היה המנדט, כי לפי דעתי רק עכשיו מגדירים.
מי זו השרה?
אורלי אבוקסיס לוי. ויש פה הזדמנות להוביל מהלך לאומי ממשי לשינוי תודעתי מגיל צעיר. אני יחד עם גברת בשם שוש רב, שהיא קלת פרס חינוך, בנינו איזשהו מודל. מודל שבנוי בשלוש פעימות על שלושה צעירים, שבעצם מה שמרכיב זה ההורים, התלמידים ומערכת החינוך. בנינו איזשהו מודל שבהסתברות מאוד מאוד גבוהה, אם יעשו אותו נכון, תוך כמה שנים יעשה פה מהפך בתפיסה ההתנהגותית של בני הנוער.
שאתה אומר, בנינו מודל, מי מכיר אותו, לאן זה הגיע?
בינתיים זה נשאר אצלנו. אני מנסה להגיע לשרה במטרה להציג ולעשות את זה משהו משפיע ברמה הלאומית.
ניסית להגיע אליה? לא הצלחת?
ניסיתי, בינתיים אני הגעתי עד לדלת והדלת נעולה.
אנחנו יכולים לעזור לך בעניין, נכון שוקי?
אני מאוד אשמח, בסופו של דבר זה לטובת החברה הישראלית, לבריאות של הילדים שלנו ולביטחון שלהם.
עלינו.
תודה. ובסוף צריך להגיד שיש פה מאצ'ינג, חיבור אינטרסים בין השרה שחתומה על העניין הזה, לבין מי שאמור לממש את זה, שזה השר גלנט, השר לחינוך. ואם אנחנו מצליחים לעשות משהו שלא נעשה עד עכשיו, כי בסוף בסוף בנוסחה הלאומית משהו לא עובד טוב, כי יש איזה שהן פעולות, ואנחנו בינתיים ממשיכים לראות שאנחנו צוללים בתוך המדרון החלקלק הזה של השימוש, השיעור השימוש רק הולך וגדל. וזה מתחיל בקנאביס, וכבר הבנו שקנאביס הוא רע. אני אומר לכם, בואו רגע נדבר על נתונים. 44% מתוך האנשים שפונים לשירותים החברתיים להתמכרויות, הם מכורים לקנאביס. 35% מהאוכלוסייה שיושבת באשפוזיות, אשפוזית זה בעצם מרכז גמילה לסמים ובכלל להתמכרויות, 35% אלה חבר'ה שמכורים לקנאביס.
באיזה גילים אנחנו מדברים?
כל הגילאים. אני יכול להגיד לכם שאצלי בקליניקה, אצל גילה ואצלי, יושבים ילדים 13-14 מכורים.
התוכנית הזאת, כמו שאמרנו, היא מיועדת כמובן גם, ואולי בעיקר גם להורים, לא רק לחבר'ה הצעירים שצופים בנו. יושב עכשיו הורה, פלוני, אלמוני, צופה בנו, ואתה אומר מכורים, מכורים, קנאביס. יש לנו עשרות אלפי אנשים במדינה, שלא יודעים מה זה קנאביס, איך הוא נראה, איך הוא מריח, גם אם ישבו לידם ויגלגלו, הם לא יודעים. היום חלק גדול מהאנשים מגלגלים סיגריות, כי זה זול יחסית לסיגריות הרגילות. אז אף אחד לא יודע מה מגלגלים שם, איך מגלגלים. הורה שלא מכיר, איך הוא יודע, איך הוא, מה עם הסימנים או הסממנים שיכולים לעורר או צריכים להדליק לאותו הורה איזושהי נורה אדומה, וכשאתה אומר לי גילים של 13-14, אני מניחה שיש גם קצת מתחת לזה, ואולי אני, אין כן. ממש נתונים. יושב עכשיו הורה בבית שלו, והוא אומר, משהו קורה עם הילד שלי, ולא יודע לשים על זה את האצבע.
אז אני רוצה לומר שני דברים בעניין. אחד, לפי נתונים סטטיסטיים של הרשות למלחמה בסמים, אלכוהול ואלימות, כבר בבית ספר יסודי, ילדים מתנסים בכל מה שקשור לשתייה של אלכוהול, ואנחנו כולנו היינו בגיל הזה, ויש את הקטע של הסקרנות, ואני גבר, והרצון לחכות, ואנשים גם, ילדים בסוף חיים באיזו אווירה של בית, ומה שההורים, וזו החיות ההורית שלנו, מה שההורים משדרים, זה מה שילד יקלוט, גם בהתנהגות, גם באמירות.
לא תמיד ולא באופן גורף.
אני מסכים למה שאת אומרת, ובכל זאת, יש חינוך שהוא לא מילולי, ובסוף קורה משהו בבית, יחד עם זה יש השפעה סביבתית.
לגמרי. אז אני מוצאת אני מתוך דברים שאני מכירה באופן מאוד מאוד אישי ומקרוב, בהמון המון מקומות שאני נמצאת בהם, שאני רואה שההשפעה הסביבתית הרבה יותר גדולה מהחינוך שילדים מסוימים ובני נוער קיבלו בבית.
אני מסכים, אבל בכל זאת אני אשאל את השאלה הרטורית, אז טוב, מה החלק שלנו כהורים? אז מה, נשאיר את זה לרחוב?
לא, חס וחלילה.
אז התשובה היא לא. אז אני אומר, מה שנמצא בשליטה שלנו, מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו צריכים לעשות את המקסימום, ובתנאי שנבין מה נדרש מאיתנו. ובגלל זה אני אומר, להורים אין כלים בסיסיים להבין מה קורה, מה ההשפעות ומה אנחנו יכולים לתרום. אז נכון, יש השפעות סביבתיות. זה אלמנט אחד. האלמנט השני זה אין כמו האמא, בדגש לאמא, הסלחו לי עכשיו כל האבות, כולל אני, אין כמו האמא כדי לחוש שינויים בהתנהגות, בהתנהלות של הבן שלה. אמא יודעת איך הוא נראה, איך הוא מרגיש, מה הוא לובש, מחוג החברים שלו, מה קורה בלימודים ועוד כהנה וכהנה. ובסופו של דבר, ההורים צריכים לדעת ששינויים בהתנהגות, ירידה בלימודים, שינוי בחוג החברים, הוא משהו שיכול להעיד על כנראה משהו לא טוב שקורה. בדגש על לא טוב, אני לא רוצה להגיע כן, לסמים.
כן.
אבל לא מעט הורים בוחרים בקטע של הכחשה, ואחר כך זה קטע של בושה, וכל יום שקורה משהו כזה מבלי שיטופל, הוא יום שהילד שוקע עוד טיפ-טיפה בתוך הבוץ. ובגלל זה, חלק מהדברים שאני עושה הם בעצם הרצאות להורים, הדרכה להורים. וגם זה מגיע ממקום של יוזמות של מנהלי בתי ספר או ראשי רשויות, שבאמת מבינים שההורים לא מבינים. ומה שבעצם קורה שם, אני בסיום כל הרצאה מעבר לחלק האינפורמטיבי, אני נותן כלים להורים איך הם יכולים לזהות לפי סימנים מעידים והתנהגות. וחזות את הילד שלהם, שיכול להיות שהוא לגמרי נמצא שם, והם החליטו או בהכחשה או בהתעלמות, לא לעשות עם זה משהו. אז אני נותן להם כלים, ובסוף כל ההרצאה אני גם מחלק את
אז ה... אנחנו מיד ניגע בזה, אוקיי?
מה שאת אומרת.
וגם בכלים, אנחנו נצא עכשיו ונשמע שיר שאתה הקדשת אותו לרעייתך היקרה, לגילה, אנחנו נשמע את צליל מכוון של יצחק קלפטר.
תודה.
ואחר כך אנחנו נתכוונן למקום הזה. וגם לגילה הייתה יום הולדת, אז מזל טוב, אנחנו בין שמחה לשמחה. חוגגים, חבל לזמן. בכיף
שלא
לגמרי.
שלא נפסיק לעולם.
לגמרי, אמן.
תודה. מספיק חלום
פשוט להיות מעשי, נצא ביחד, בטח נהנה. שוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה, וזו סיבה מספיק טובה.
אז הקשבנו בהנאה רבה לציל מכוון של קלפטר, ושוב, מזל טוב לך, גילה. ושוקי...
אגב, זה שיר שבכיתה י' חיזרתי אחרי גילה.
וואלה.
ומאז אנחנו ביחד. וואלה. כל השאר היסטוריה.
ראית מה זה, שוקי?
אני צריך לחפש שיר שאחריו אני חיזרתי אחרי זה, לא מוצא.
אוקיי.
אני לא מוצא. אבל קודם כל, אלן שמוליק.
היי.
קודם כל, אני מנסה, אני מבין מבין מה שאתה אומר, שכל הנושא של הקנאביס והלגליזציה, מבחינתך זה פסול. אלא אם כן הוא לשימוש רפואי בלבד.
לגמרי.
אני שואל, וחיננית הזכירה את זה לפני באמסטרדם, מה קורה בעולם בנושא ההתמכרויות? כי אנחנו פה מסתכלים על הביצה שלנו, ולהבדיל, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה בעולם. יש איזה שהם נתונים... מה השימוש,
אני אגיד לך תשובה שהיא תשובה כללית, ותשובה, והחלק השני התייחס למדינת ישראל על המאפיינים, בדגש על הביטחון. אז לצורך העניין, אמרתי לפני כן שכל מה שקשור לקנאביס הוא בעצם תרופה ולא יותר מזה. ברגע שיעשו לגליזציה, ואני מאוד מקווה שלא יבוא היום הזה, ואני עד כמה שאני בדלת. אוכל... הוא בדלת, הוא בדלת עם הרבה מאוד רוחות של תקשורת. אני רוצה להאמין שבסוף מקבלי ההחלטות שהם יבואו להרים יד בקריאה שנייה ושלישית, ילמדו ולא ירצו לעשות און פוליטי זול, בדגש על זול לתפיסתי, כי בסוף כל מה שקשור לקנאביס רפואי מוסדר, וצריך לדעת, זה מוסדר. כל מי שצריך מקבל, באמצעות אישור של רופא מורשה, עם הספקה, עם שירות, עם כל סוג שיש.
אבל התהליך עצמו הוא לא קל.
התהליך מה? של ההספקה?
לקבל קנאביס רפואי,
אוקיי, אז בסדר.
עד שאתה מגיע להנפקה והרישיון והכסף שהם גובים, ועד שאתה מגיע לרופא הנכון.
אוקיי, אז בסדר, אז אם פה צריך לשים...
זה סיוט,
נכון,
זה סיוט.
שוקי, אם פה צריך לשים עכשיו שמן בתוך גלגלי השיניים, אז בוא נשמן את זה. ומפה עכשיו להקיש לאיזה סוג שיהיה פה הפקרות, עכשיו אני מכיר את הפרטים. בוא ניתן רק מגיל 21, ובוא עד 15 גרם, וכבר מדברים על 50 גרם, וברור לך שבסוף תהיה פה איזה סוג של אווירה, שזה לא יהיה יותר מאפקט הסלמי. כל פעם יחתיכו עוד חתיכה ועוד חתיכה, ואז מה יהיה? אני כבר שומע קולות. אני שומע קולות של בוא נגדל עכשיו בעציצים.
מה זה בו? יש אנשים שמגדלים.
לא, שנייה, בחוק, בחוק, בחוק.
לפי החוק. לא, אני לא הולך על הקטע של לגדל.
לא, בסדר. אז מה בסוף? זה תוכנית לבקשתך?
אני לא שומר על האיכות.
לא, שנייה. בסוף זה תוכנית לבקשתך. צריך לקחת בחשבון שיש פה ריבון. הריבון הוא הפלטפורמה הלאומית, יש פה רגולטור, יש פה מהלכים שצריכים להיות מהלכים מאוד מאוד אחראיים.
אתה מודע, סליחה שאני עוצר אותך, אתה מודע לעובדה שאותו ריבון יושב גם כן במסיבות ובחוגים שלהם, וגם הוא מיישן את אותו קנאביס שהוא אמור...
הכל נכון. לא, שוקי, הכל נכון נשמה שלי, אבל בסוף, 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 אני רוצה שאותו ריבון שבפרטי מיישן, אותו ריבון שהוא מרים יד, הוא ייקח בחשבון שיש לו אחריות על הילדים ועל הנוער ועל החברה הישראלית, ומה יקרה מהיום עוד 10 שנים. עכשיו, אם אני אומר לכם היום במצב הזה, ששליש ממי שיושב במרכזי הגמילה של כל ההתמכרויות, הם חבר'ה שהגיעו מהתחום של הקנאביס, התמכרות לקנאביס, ולפני כן לא השלמתי את התשובה, והנה אני פותח פה סוגריים, אתם יודעים מה קורה במחלקות הסגורות בבתי חולים פסיכיאטרים? כל מה שקשור לקנאביס גורם להתפרצויות של אירועים פסיכוטיים, שמביאים בסופו של דבר להשפוזים בכפייה בבתי חולים פסיכיאטריים במחלקות סגורות, 60% כתוצאה מהעישון של הקנאביס. אתם יודעים מה זה 60%? 6 מכל 10 מהקנאביס. זה קטע שהוא מטורף.
לא נורמלי.
זה קטע שהוא מטורף. אם דיברנו על כלים להורים, בוא רגע נפתח סוגריים. צריך לקחת בחשבון שמתוך כל פלח האוכלוסייה של מדינת ישראל שמשתמש, יש תת פלח שהוא בעצם קבוצת סיכון, שבעצם יש לה הסתברות מאוד מאוד גבוהה, גם להתמכרות וגם להתקף פסיכוטי. הראשונים זה אלה שיש להם עבר תורשתי פסיכיאטרי במשפחה. כל אחד מאיתנו, בטח מהילדים, והם צריכים לדעת לפני שהם מעשנים, מה המטען התורשתי במשפחה. אם יש להם עבר פסיכיאטרי, אלו, לא להדליק דיר בלק, מפעם אחת אתה יכול לעוף עם הדולפינים ולהישאר במחלקה סגורה. השניים זה תת פלח, של כאלה שנולדו עם מבנה אישיות שיש להם נטייה להתמכרות. נטייה להתמכרות, הם פשוט נולדו ככה, הם לא אשמים בזה, אבל הם צריכים להיות מודעים לזה. לאמור, אנשים, ילדים, שיש להם נטייה כל דבר לקחת לקצה, טוטלי, אובססיבי, אוהב, אוהב מאוד, שמח, שמח מאוד, רעב, רעב מאוד, הלו, תדע לך, אתה בקבוצת סיכון, אתה תיקח, אתה יכול לחטוף התקף פסיכוטי, אתה יכול להגיע לאן שאתה לא רוצה להגיע, ואף אחד לא רוצה, ובטח לא ההורים שלך. ובגלל זה שאנחנו מדברים פה עכשיו על לתת כלים להורים, אז הורים, תדאגו שהילדים שלכם ידעו את האמת העובדתית ולא את כל מה שהסטלנים ברחוב מפיצים. זה לעניין מה קורה בעולם. בוא נדבר רגע על הולנד. הולנד, ארץ המשועממים, ששם מאוד מאוד ליברלי. ושם הם עושים מהלכים.
היום הם מאוד מאוד מתחרטים.
השנייה, שנייה, אני אגע בזה. אני אגע על כל התהליך שהיה שם. ובתוך ארץ המשועממים, הקטע של הקנאביס וכל תיירות הסמים וכל תיירות המין, בסופו של דבר, הכניס אליהם לטווח קצר מאוד איזשהו משהו, איזשהו סוג של רווח, איחוד, איזה כוכב אחר בפלנטה, אבל כתוצאה מהלגליזציה שהייתה שמה, יש שמה ירידה מטורפת באחוז הניגשים לבגרות, באחוז המצליחים בבגרות, ואחוז השימוש מהקנאביס, דרך הפטריות, הזיות, קוקאין, כדורים, אחוז השימוש המחורים במדינה עלה פלאים. היום הם מנסים לחזור אחורה, והם לא יודעים איך לעשות את זה. עכשיו בואו על החלק השני של התשובה, בואו נדבר רגע על מדינת ישראל. האם מדינת ישראל היא כמו קליפורניה? האם מדינת ישראל היא כמו הולנד ועוד מדינות אחרות שעשו את זה לגיליזציה? התשובה היא לא, 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 חד משמעי לא. ובגלל זה אני מצפה שחברי הכנסת בעת יבואו להרים יד, יחשבו אלף פעמים מה יקרה לילדים שלהם, מה יקרה לדור העתיד, ויש להם אחריות לא רק כאן ועכשיו על המקום האלקטורלי. יש להם אחריות מה יהיה בחברה הישראלית. עכשיו תשמעו, אנחנו מדינה שחיה על חרבה. זה עניין של אוטוטוטוטו שקורה פה איזושהי קטסטרופה. בסוף כולנו יודעים שהצבא זה הבבואה של החברה הישראלית. ואחוז המשתמשים בצבא הוא גבוה עד כדי מטריד אותי. ואני רוצה להאמין שעוד רבים רבים רבים, וזאת אחת הסיבות שאני עושה את המלחמה הקטנה שלי.
אז אני רוצה רגע...
רגע, רק, רק להגיד להקשות. לך. שנייה, אני אשמח שתאתגר. אני אשמח שתאתגר אותי, אני רק רוצה להגיד ככה. בסופו של דבר, האם מדינה שחיה על חרבה יכולה להרשות לעצמה צבא סטלן? התשובה היא רטורית, חד משמעית, לא, 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 לא. יהיה מי שיצא נגדי ואולי יחס עליי, באמת, זה לא מעניין אותי, כי בסוף, כשאני רואה כמה צעדים קדימה, אנחנו הולכים לקראת בעיה מאוד מאוד גדולה.
אבל א', אני לא חושב שהצבא סטלן, זאת אומרת, בשלב הזה...
לא, אחוז, לא, אחוז החיילים...
לא שמה, אבל, נכון, אחוז החיילים שהם מעשנים סמים...
הולך וגדל.
זה הולך וגדל, הולך עכשיו, וגדל, עוד הפעם.
סליחה.
מצד אחד...
רק סליחה שאני קוטעת אותך שוקי, כשאנחנו מדברים על חיילים, אנחנו לא מדברים רק על אלה שבקו, אלה ביחידות קרביות. יש לך אלפי חיילים שהם קלבניקים. אלה חוזרים הביתה, אני לא אומרת שכולם חס וחלילה.
לא, לא עושים מכללות, אבל אחוז גבוה,
לא, 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 ממש לא, ממש לא.
אלה שמעשנים ולא מתמכרים ולא מסתכלים ולא סטלנים.
לא, 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 אתה טועה, אתה טועה.
מה שמעתי, מה אמרת?
שיש כאלה שמעשנים.
לעת אתה.
הם עדיין, הם לא מכורים.
לעת אתה.
לעת אתה, יכול להיות, תשמע.
אז זה רק להיום.
אז אני רגע שואל, אז אם הוא מתמכר...
כאלה, אבל שוקי שנמצאים במקומות רגישים פה בארץ.
אז הקנאביס הרפואי שאמרנו שהוא שונה מהקנאביס הרגיל...
לא, 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 הוא לא שונה לגמרי.
אז למה הוא לא מתמכר?
לא, 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 שנייה, אז הוא כן מתמכר. אז בוא נדבר רגע על קנאביס. אז תראה איזה איש אינטליגנט אתה, שוקי. אתה עיתונאי, בכיר, ותיק. שמצוי בהרבה מאוד פרטים, ותראה איזה ידע חסר לך. וזה בדיוק מה שאני עושה בהרצאות שלי. אני מנגיש ידע עובדתי. אז בוא רגע, אני רוצה לדבר מה זה קנאביס רפואי. איך, אני אעשה את זה רגע כתרשים זרימה, רק כדי שאתה תבין, וגם המאזינים
זה,
שלנו.
אם
כן,
אני כן, נפלתי, זה פער. אז יש עוד...
לא, דבר. לא נפלת, לא נפלת, אבל אנחנו משלימים. בסדר?
Okay.
אז לצורך העניין כך, נניח, ולמישהו יש איזושהי מחלה, והוא מגיע לרופא, צריך לומר הרופא המורשה. מי הוא הרופא המורשה? זה רופא שלמד רפואה, שעשה התמחות, והלך ללמוד עוד שנה במשרד הבריאות כדי לקבל הסמכה להיות רופא מורשה. יש היום בישראל בסביבות 55 רופאים כאלה. זאת אומרת, להם לצורך העניין יש את האישור הרפואי הרשמי לתת את המרשם.
כן, לצערנו זה כל הרופאים של המחלות האונקולוגיות.
לאו דווקא, לאו דווקא. יש רופאי עיניים ויש פנימאים, יש כל מיני, ופסיכיאטרים.
חלק.
אבל שנייה. אבל בסוף כל רופא מורשה יכול לתת. החבר'ה האלה למדו, מעבר לידע הרפואי שלהם, למדו בעצם לעשות התאמה בין ה-CBD, שכבר אמרנו שזה הסגולות הרפואיות של הצמח, לאמור, במכון הוולקני בראשון לציון, פיתחו משהו בסביבות למעלה מ-50 זנים שונים של קנאביס, שכל קנאביס יודע לייצר CBD אחר. כל CBD יודע לעשות איזושהי פעולה, שמסייעת לאיזה בעיה פתולוגית רפואית. עכשיו גם פה צריך להגיד, וזה המקום להגיד עם 1,000 קווים אדומים מלמטה, זה לא פותר את הבעיה הרפואית. זה רק עושה הקלה, איכות okay. חיים, המון, המון, אבל רק למי שבאמת זקוק. שוב, לא למי שמגדל בעציץ. ואז מגיע פציינט לרופא, שוטח בפניו את הבעיה, הרופא ששלחנו אותו ללמוד כל כך הרבה שנים, יש לו מגוון רחב של כלים לפתרון הסוגיה הזאת, או להקלה על הסוגיה הזאת, וגם אז צריך להגיד שזה סוג של ניסוי וטעייה, אבל נניח שמתוך מגוון הכלים שעומדים לרשותו, הוא החליט עכשיו על קנאביס רפואי. מה קורה עכשיו? אחד, הוא עשה הבחנה. שתיים, הוא קובע איזה CBD, לאור ההבחנה שלו, צריך להתאים, והוא רושם מרשם, רצפט, כמו לאנטיביוטיקה. איזה CBD, כמה פעמים ביום, איזה משקל, איזה תצורה, ועוד כהנה וכהנה. ועכשיו הלקוח, הפציינט, החולה, הולך ונוטל את זה. מה קורה עוד? הלקוח נמצא תחת הפיקוח של הרופא שהוא לא מתמכר. עכשיו, זאת ההטעיה שאתה חשבת. זה לא שני סוגים של, זה כמובן באיכות גידול ושיווק ברמה של תרופה. וזה שוב, לא מישהו שגידל באיזה דירה בהידרו, או מישהו שגידל בעציץ. אבל זה לא אומר שלא מתמכרים, כן מתמכרים. עכשיו צריך לדעת שבחיים זה איזונים. בין זה שעכשיו אתה חולה עם בעיה מוטורית קשה, בין זה שאתה אונקולוגי ואתה טרמינלי ועוד כהנה וכהנה, האנשים האלה כבר מה זה משנה אם יתמכרו, אם זה, לא יודע, שליש האחרון של החיים שלהם. אז בסוף זה איזונים. אבל שוב, יש פה הטעיה מכוונת על ידי בעלי אינטרסים, שצריך לשים את זה בקונטקסט הנכון. בקונטקסט הנכון שזה תרופה נקודה. כל היתר חרטוטים. עכשיו, אני מצפה מחברי הכנסת, שבבואם להרים יד, זה לא יגיע, זה מגיע מאג'נדות, כי הם בסופו של דבר באים ומדברים מתוך הקהל שלכאורה שלח אותם. אבל כשאתה מרים יד, אתה צריך לחשוב על 1001 השלכות, על משמעויות, על תוצאות, והלו, עם כל הכבוד לסטלנים, צריך לחשוב בצורה מאוד מאוד אחראית.
אז אני עכשיו, שוב, כמו שאמרתי, אני רוצה להקשות עליך את
חופשי,
העניין.
חופשי, חופשי, תן לי.
הרי הקנאביס נמצא. אוקיי? הוא נמצא בין אם הוא לא חוקי כרגע, הוא לא חוקי, והקנאביס עצמו נמצא, שוק שחור, אנשים מגיעים אליו, יש לנו כמות של סטלנים, יש לנו כמות של מטופלים פסיכיאטריים, יש הרבה בעיות איתו. כרגע הוא לא חוקי, אבל הוא עדיין נמצא. אני שואל, אולי כדאי להסדיר את זה בחוק, שהקנאביס יהיה באיזושהי צורה חוקית, אבל עם הדגשים ומודעות ופרסום ולמידה והסבר, כמו שחפרו לנו על מסכות כל הזמן, מסכות, מסכות, מסכות.
כמו חגורות בטיחות ברחבים.
כמו החגורת בטיחות ברחבים. אז אולי כדאי, הרי זה נמצא מתחת לשולחן כל הזמן. זאת אומרת, שוטרים מגיעים היום לבן אדם ואומרים, יש לך רק 50 גרם, טוב, נו, יאללה, נו.
50 גרם זה הרבה.
סג, 5 גרם, לא יודע.
אוקיי, אוקיי, זה בסדר.
אין לי מושג.
אתה מהטובים.
כן, לא נגעתי, לא ישנתי, לא יודע.
לא רואים את הסומק על פניך.
אוקיי, לא יודע, כמות מסוימת, אומר, טוב, נו, יאללה, זה לא ראי. הייתי כי אתה יודע, אותו שוטר גם יושב עם החבר'ה באיזה
אוי ואבוי, שנייה לא, עכשיו אתה מכתים. לא, עכשיו אתה מכתים אוכלוסייה של שוטרים, ואני לא אתן לזה לקרות, בטח לא שאני פה.
אבל אתה יודע, זה קורה, זאת אומרת, כן יש שוטרים, אני מכיר בכל אופן שוטר אחד או שניים, שכן יושבים עם החבר'ה.
כנראה שזה קורה, אני לא מכיר אותם.
אז זה קורה, ואני יכול להגיד לך, אני כמובן לא אנקוב בשמות, כן, לא נסבך אותם, אבל הם פעם בחודש יושבים ככה עם החבר'ה, וזה לא כל יום.
אני רוצה להגיד לך משהו.
אולי בוא נסדיר את העניין הנושא.
עובר שוטר, אני חייבת,
ויותר הסבר, ויותר הפקה.
אני חייבת, תקשיבו, לפני...
כי זה שם.
לפני למעלה מ-30 שנים, כשהייתי בהיריון עם הבן הבכור שלי, הוזמנו למסיבה, אוקיי? הגענו למסיבה, אנשים בכירים, כלכלנים של אלעל, עורכי דין, הטופ, הקרם של הקרם, ואז הייתי יותר קרובה לשירותי הצבאי, אוקיי? אז החדויות שלי הייתי הרבה יותר מדויקת וחדה, מה שנקרא. ואני רואה פתאום מישהו, אז לא יודעת אם זה היה קנאביס או לא, כנראה שזה היה חשיש או משהו כזה, אני רואה מישהו מגלגל, וכאילו מתחילים להעביר אחד לשני. אז אני אומרת לגבר שהייתי נשואה לו באותם ימים, תגיד לי, יש מצב שהם מתחילים להעביר פה איזה צינגלה? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה אמיתי? קמתי באותו רגע, כמובן, אני מעולם לא ניסיתי, אוקיי? באותו רגע קמנו ויצאנו, למחרת קיבלתי טלפון מהמערכים, שהגזמתי, למה הלכת? זה היה לפני למעלה מ-30 שנים, שוקי.
מה שאת אומרת זה, תגיד לי מי החברים שלך ואני אגיד לך מי אתה.
לא, הם לא החברים שלי.
לא, לכאורה, לכאורה לאותו
אחר.
זה מחזק את מה שאמרתי.
אני אין לי, ומי שיצא בבית, אולי.
אבל זה מחזק את מה שאני אומר.
אז בואו.
לפני 30 שנה.
אתה מדבר.
אליי, בטח שלא.
אז אולי.
ותמיד יהיה, ותמיד היה הוויכוח הזה עם הילדים שלי.
נכון.
שבמקום שאתם הולכים וזה קיים, גם אתם תהיו שם.
נכון.
אני רוצה רגע...
אני מחזק את אותו טענה שאולי שווה לא להילחם בתופעה, אלא להילחם בה בצורה אחרת.
אוקיי, אז שוקי, בוא תראה.
הסברה, 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 הסברה,
כן, נכון.
הסברה, ולהביא את הנתונים.
נכון, בסוף, מה שאתה אומר ככה, קודם כל, עובדתית זה נמצא פה.
זה פה.
אוקיי. הדבר הבא, אתה אומר, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות שטרם עשינו? מה בתוך הנוסחה ברמה הלאומית לא נעשה טוב, כי אנחנו רואים... שנייה, נכון, אתה צודק, אני היום אגיע גם לזה. וכשאנחנו דיברנו על הסברה, אני רוצה רגע לדבר על המושג הזה של אלכס סם חברתי. הנה, אני מסיים. אנחנו בשלב הסיכומים, והייתי רוצה לגעת גם במסיבות טבע, כי אנשים גם פה יש הטיה, כל מה שקשור לכימים ולסינתטיים. אני רוצה רגע רק להסביר לך. התפיסה הזאת של סם חברתי, גם פה אסוציאטיבית, זה לוקח אותנו למקום של חברתי, זה סבבה, ולמה לא, וזה כל החבר'ה. אז בוא תראה איך הדברים האלה קורים, בעיקר בגיל ההתבגרות. שבסופו של דבר זה לוקח למקום שזה כבר פה. אז לצורך העניין, הקטע הזה של גיל ההתבגרות וסם חברתי וכל מה שקשור לביחד הזה, דעו לכם שיש בזה הרבה מאוד פולחן, הרבה מאוד טקסיות, בתוך הסקרנות, בתוך הריגושים, אתה לוקח מעלית, אתה תעתיק את הכולל למעלה לאיזשהו ריגוש, בסופו של דבר, הקטע הזה של השימוש, לפחות בשלב הראשון, כשבעצם ההשפעה הפיזיולוגית, נקרא לה סטלה, פוגשת את הריגוש ואת המקום החברתי, קורה שם משהו במוח, ואנשים לא יודעים את זה. מה שקורה במוח זה נקרא אפקט הטעימה הראשונה. אפקט הטעימה הראשונה צורבת איזושהי תחושה במוח הרגשי, שבעצם מלווה את המשתמש לאיזה כיף לי, איזה טוב לי. מה שאנשים לא יודעים, שבעצם זה קורה פעם אחת בחיים של משתמש, ומה שיקרה אחר כך זה אפקט הטעימה הראשונה, המרדף. המרדף אחרי אפקט הטעימה הראשונה.
שוב תקשיב, הוא מחזק את מה שאני
שנייה,
אומר,
תקשיב טוב, שנייה, שמע, זה אחר כך ימשיך אפקט אחרי, המרדף אחרי אפקט הטעימה הראשונה, ואז מה קורה? המוח האנושי מתחיל לפתח חוסן על ההשפעה של הסם, ולאט לאט התחושה יורדת. בסופו של דבר, כדי לשמור על הסטלה, אתה צריך להעלות את המינון,
ולהקטין... אז אתה מגיע ל-50 גרם?
שנייה, לא 50 גרם זה בכל זאת הרבה, שנייה,
עדיין לא הרבה.
שנייה, תשמע, מדובר בגרמים בודדים, שלא לדבר עכשיו, אני מדבר איתך על הירואין או על קוקאין, זה על גרם אחד. שנייה, אבל בוא, אני רוצה לשאיר רגע בקנאביס. מה שקורה שוב, המוח האנושי מפתח חוסן על ההשפעה, וכדי לשמור על הסטלה, אתה מעלה את התדירות ומוריד מעלה את הכמות ומוריד את התדירות. ואז יוצא המעבר בין השימוש לשימוש לרעב לבין ההתמכרות. מה שקורה בתחושה הזאת של בוא תעביר לי מה שאת סיפרת, וקטע של עולה המצב רוח, ועשת לה, אחד אומר אה, כולם צוחקים, אחד אומר בה, כולם צוחקים, וקורה שם משהו. אבל תוך זמן קצר מאוד, אתה פתאום מוצא את עצמך לבד עם חבר בחדר, מעשנים את הג'וינט, ואחרי זמן עוד יותר קצר, אתה מוצא את עצמך לבד בחדר, מעשן את הג'וינט, ואחרי זמן עוד יותר קצר, אתה כבר לא יכול להירדם בלי הג'וינט, ואז בעצם אתה נמצא לא במקום חברתי, ולא אני שייך ולא שום דבר, זה מתחיל לנהל אותך.
אתה נופל לתהום.
אז בסוף החיים, אנחנו כולנו אנשים מבוגרים, כולנו עשינו משהו בחיים, בסוף הכל עניין של תמהיל, של איזונים ואחריות. וגם פה אני קורא בסופו של דבר לכל מקבלי ההחלטות, ולכל העיתונאים שמעודדים את זה, בואו תעשו רגע, תעצרו, תעשו הערכת מצב ותנהגו באחריות. זה כל מה שאני מבקש.
לדעתי, אם יהיה הסברה יותר
מעניין. יפה, הקטע של ההסברה, אפס. משרד החינוך כושל בענק.
משרד החינוך, משרד הבריאות.
היחידים שהיו מובילים...
גם השרה החדשה שאמורה לטפל בזה. נכון. זה הדבר הראשון שהיא צריכה להיכנס בזה.
היחידים שמובילים היום את דגל העניין, התודעה והשינוי, זה הפלטפורמה של הרשות למלחמה בסמים, אלכוהול ואלימות, שגם הם לא מקבלים מספיק תקציבים, והם לא מקבלים מספיק את הבמה, ולכאורה זה לא יותר מעלה טענה על בעיה ענקית שעוד תתפוצץ לנו בפנים. בואו נדבר רגע על מסיבות טבע.
לא, כי אין לנו רגע, אבל לדעתי...
ני לו שתי דקות.
אני אתן לו שתי דקות. אז אני אחבר את זה למקום הזה. כל מי שמגיע אליי להתארח בתוכנית מקבל תעודה.
איזה כיף.
ויש פה גם הפעם גם ברכה ליום ההולדת שאחר כך אתה תקרא לך אותה. ואני רוצה רק לקרוא את הציטוט שאני צירפתי של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני חושבת שמפה אפשר לעשות גליץ' ישירות למסיבות טבע. אז זה כמובן שלך, מיד אני אתן לך בשמחה לגמרי.
תודה.
וקח לך דקה וחצי
למסיבות טבע. כל מה שקשור מהניסיון שלי, אומר לכם הורים יקרים, חופשת הקיץ שעומדת עכשיו בפתח, היא מוקש בתוך החיים של המתבגרים. מהניסיון שלי, חופשה בין י' ל-י' א', י' א' ל-י' ב' וי' ב' לצבא, שם אנחנו ההורים חייבים להרים את המחושים ולעשות את ההדרכה לילדים שלנו. דו לכם, אין דבר כזה מסיבת טבע שהיא לא סמים. אמרו לך בוא למסיבת טבע, אמרו לך בוא למסיבת סמים. איזה סמים, איזה סמים משתמשים במסיבות טבע? כל הסמים הסינתטיים והכימיים. אלה סמים שנרקחו על ידי אדם, אלה סמים מסוכנים. מי הוא האדם? דוקטור לכימיה, שיודע לרקוח את החומרים שעובדים בצורה ממוקדת אגרסיבית על המוח, שיוצרים התמכרות, הזיה, שההשפעה היא לא בהכרח טובה.
רק לחשוב על זה, נהיה לי...
אלוהים ישמור. בקצה, כל מה שקשור לאקסטזי, ל-MDMA, ל-LSD, לגס קצפות.
כל השמות ששמענו בסרט שיער לפני 30 ו-40 שנים.
משהו כזה.
זוכרת הרשימה?
רק שכללו את החומרים.
תשמעי, זו תעשייה שמגלגלת הרבה כן? מאוד כסף.
מיליארדים.
וזה מיליארדים. מפתה כן? את אותם אנשים לייצר כן, כל פעם מחדש.
העולם סובב סביב נשק וסמים.
אני חושב שבאמת צריך יותר הסברה. אנחנו ננסה לעזור לך להגיע לשרה אורלי, כן. אורלי לוי. אני אנסה, נכון. יש לי את זה. תשלח לי ככה
סבבה, נהדר.
בפרטים, ככה, מה אתה מבקש ממנה, ואנחנו בהחלט ננסה.
אפשר משפט סיום?
דקה, בדיוק. תראו. יש לך ממש דקה.
אני בהרצאות שלי, לקחתי על עצמי משימה. מה שאתם רואים...
נעביר את זה מעל הזה, כן.
ככה? זה בסדר?
כן.
מה שאתם רואים פה בעצם זה שלט גדול, שבסוף כל הרצאה במרכזים חינוכיים, אני משאיר את זה. ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה מוקדש לזכרו של עומר לב זל. ולילדים אני אומר, תשמעו, כולם חושבים שלי זה לא יקרה, אבל תדעו לכם שבסוף זה קורה לכולם. ואל תחשבו שזו אמירה ריקה מתוכן. יש אחרי זה שם, משפחה, חברים, סיפור עצוב. הילד הזה, היפה תואר הזה, אני אומר לילדים, היה בדיוק כמוכם בגיל העשרה, התחיל עם אלכוהול, המשיך עם הקנאביס, בתוך המסלול הידוע מראש, עם תחושה של סבבה, איזה כיף לי, איזה טוב לי, עכשיו אני שייך לחבר'ה. הקצה של זה, מסיים שירות צבאי, יוצא לטיול בחול בהודו, בהודו מסיבות טבע, טרנס וכדומה, משתמש בסמים, בחומרים אסורים, איזה מין תחושה שכולם, אלפים, אלפים, אלפים יוצאים לשם.
אחרונים.
ובסופו של דבר, מחולץ מאוד, הוא מגיע לישראל, עובר סדרה בכמה מרכזי גמילה, בין אחד לשני, מנת יתר, והבחור הזה בין 26 במותו, מוות עצוב, אנטי-תזה לכל המשתמשים בסמים. אנטי-תזה. אבא דוקטור במכון ויצמן, אמא בעלת ספה בגן יבנה, חינוך, שופרה, 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 מהשמנה והסלטה. אמרתי. ובסופו של דבר, מוות מיותר, כואב, ואני אומר להם, חבר'ה, למוות יש פנים, יש שם, ולא עוד, לתשומת לבכם.
שמוליק, אני ממש רוצה להודות לך, לי זה מאוד מרגיש שאני אזמין אותך להתארח כאן אצלנו שוב, בעוד כמה חודשים, אחרי שאנחנו ננסה לעשות חיבורים כאלה ואחרים עם השרה, כדי לשמוע מה התחדש, מה אחר. אני חושבת שזה היה ככה טעימה קטנה ביותר, מעולם מאוד מאוד גדול. המון המון תודות.
תודה, תודה לכם על ההזדמנות.
מאוד מבורכת גם שלך וגם של רעייתך גילה. שוב, מזל טוב, יום הולדת שמח. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, באותה שעה. שוקי, תודה רבה רבה לך.
תודה, שוקי.
ואנחנו נסיים השיר של עידן רייכל בלילה. הורים יקרים, שימו לב מה קורה ולא רק בלילה. צהריים טובים ותודה, נפגשים מחוץ לקופסה.
תודה רבה לכולם.
הכל מחכה בבוקר אחד או בערב כמו זה אתה בטח תראה ברגע חולף או בגשם שוטף מי יודע, מי יודע כשכולם ישנים אף אחד לא רואה מי יודע, מי יודע וגם אם נדמה שהיה ונקרא